אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית. בפודקאסט הזה נחשפים בפניכם שיטות עבודה, תוכניות הצלחה, שיטות פרקטיקות וידע שיקח אתכם קדימה בעסקים ובהצלחה שלכם בחיים. היום נמצא אצלנו בפודקאסט אוריאל סולימנוב האלוף והבוחרי שלם?
כן.
הבוחרי שלם, אח בדם, גם אני חצי בוחרי למי שלא ידע. אוריאל, תן לנו את זה, תספר קצת על עצמך ובואו נצלול לעולם השיווק.
קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי לפה. אז ככה, מי שלא מכיר אותי, אני אוריאל סול, בשם הבמה. אני יועץ שיווק, מתעסק בשיווק ברשתות החברתיות כבר משהו קצת יותר משש שנים. שעברתי המון התפתחויות והשתדרגויות, אבולוציות בתוך התחום הזה שנקרא רשתות חברתיות, בין אם זה בהתחלה שלי התעסקתי באוטומציות ומשם עברתי לניהולי עמודים ואז התחלתי לגעת ביצירת תוכן ואחרי זה פיתחתי סדנה שהייתה בת יום אחד ומפה לשם זה פתאום הפך לתוכנית ליווי שלמה ומקיפה בעיקר לבעלי עסקים. אבל לא רק עם בעלי עסקים, עם הזמן שככה צברתי יותר ויותר ניסיון, גם התחילו לעקוב אחרי יוצרי תוכן, אנשי שיווק, חברות שיווק, והם בעצמם התחילו להפוך לקהל שלי, לקהל לקוחות שלי, שהתחילו לבוא אליי לפגישות ייעוץ, לאיך לייצר לעצמם את הסיסטמציה ואת התכנים, ומה ממיר להם, ואיך הם מציגים את עצמם. ובכלל, חברות שיווק שלחו אליי את הצוותי שיווק שלהם, שאני אעביר להם הדרכות באיך לעשות את זה. ולא רק חברות שיווק, גם חברות גדולות יותר, שפשוט הם שלחו אלה את האנשי שיווק שלהם. ולאט לאט התחלתי להבין ולזהות שגם האנשים שיושבים בתוך החברות הכי גדולות שיש של השיווק, שמנהלים את הקמפיינים הכי רציניים לחברות הכי גדולות שאתה מכיר, ששולטות במשק הישראלי, שבסופו של דבר יושבים שם אנשים שלא באמת חיים את החיים האלה, את המדיה. כמו האלה שנמצאים בתוך המדיה. ופשוט אנשים שעברו איזשהו תואר, תקבלו לעבודה, יש להם איזה מנהל מותג, שהוא גם כן למד תואר. וככה הם התקבלו לעבודה הזאת, אבל זה לא באמת שהם מבינים את החיים של הסושיאל מדיה.
כן, הצליחו במבחנים, אבל המדיה עובדת קצת אחרת.
עובדת אחרת, ואני גם כן מזהה, הם איפשהו, אתה יודע, הכל מגיע אליהם בדיליי. בין אם זה הטרנדים, בין אם זה החשיבה מחוץ לקופסה, בין אם זה הלגעת בקהל באיזושהי צורה, כי אנחנו, אנשים שהגיעו שחוו את זה, שהגיעו מהלמטה,
מהידיים והרגליים, מה
שנקרא. מהידיים והרגליים, הם בעצם חוו את זה אחרת, יש להם ניסיון אחר. וגם פה, ככה אני קצת גולש, אבל זה עדיין קשור לאותו נושא, גם האלה שהגיעו מהלמטה, הם מתחלקים לשתיים. יש את האלה שנשענו על ידי מישהו גדול שהוא נתן להם עבודה וככה קיבלו ניסיון, ויש את האלה שהם לא נשענו מאף אחד, אף אחד לא נתן להם עבודה, לבד בנו את האימפריה. אתה מבין?
כן.
שאני יותר הלכתי לכיוון של הלבד, כן. לא היה לי מישהו ש...
אוטודידקט? אתה אוטודידקט?
בול.
אוקיי.
לא היה מישהו שהנחה אותי או בנה לי תוכנית או עזרים לי עבודה, דאגתי הכל לבד. גם לפלס את השטח לבד, גם לעשות את השיתופי פעולה והמינגלינג, גם למתג את עצמי, גם לחיות את זה מהרמה של גם אם אני נוהג, נוסע עם נהג מונית, אני מדבר איתו על מה אני עושה ואני גם אוכר לו. לא, אבל...
אתה יודע, זה קטע שאתה מעלה את זה. אני חושב ש... אתה יודע, לפעמים אנשים שואלים אותי, שחר, מה ישפר לי את ביצועי המחירות? איך אני גודל במחירות שלי? איך אני הופך להיות מאסטר במחירות? אני עכשיו רוצה למכור מוצרים יותר יקרים, רוצה להרחיב פעילות, רוצה לשפר אחוזי המרה. אם סגרתי עד היום 3 מתוך 10, אני רוצה לסגור 7, 8 מתוך 10. יש גם כאלה שרוצים 10 מתוך 10, שזה גם יכול לקרות במצבים מסוימים, אם אתה עושה את המחירה בצורה נכונה. ויש דבר אחד שאני תמיד אומר, אוקיי, מעבר לשיטות, מעבר לפרקטיקה, מעבר לאיך אתה הופך את עצמך לאיש מחירות מוביל, יש לפני הכל למכור את הרעיון לעצמך. וכשאתה מכור על הרעיון, ואתה ממש ממש מאמין במה שאתה עושה, ואתה מתלהב ממה שאתה עושה, ואתה נהנה ממה שאתה עושה, ואתה משדר את זה החוצה, ויש לך אנרגיה גבוהה כי אתה אוהב את מה שאתה עושה, אין דבר יותר מוכר מזה. אז אתה, בעצם אתה אומר שלא משנה איזה סיטואציה, אתה מדבר על הנושא, אתה מקדם את הנושא, חשוב לך לדבר על זה, מגניב אותך לדבר על זה, ברמה שאפילו בנסיעות עם הנהג מונית, או בכל סיטואציה כזאת או אחרת.
כן. כן, אני אומר לך ברמה של, אני טיילתי, לפני איזה כמה שנים, טיילתי בלונדון. ויצא מצב שחיכיתי שם לאוטובוס. ואתה אישה מבוגרת. פיתחתי את השיחה, והגעתי איתה לרמה שאני מדבר איתה על רשתות חברתיות, ומה היא יכולה לעשות, כי היא נותנת טיפים של בישולים, ויש לה קהילה קטנה של נשים מבוגרות. ודיבר, יש לך אינסטגרם? כאילו, אז לא היה כזה טיק טוק, אולי היה מיוזיקלי וכל זה, אבל זה לא היה טיק טוק.
מיוזיקלי, איזה ישן.
והתחלתי לדבר איתה על האינסטגרם, ונכנסנו לאיזה מסעדה, ופתאום סתם רציתי לתייג אותם, ואז שאלתי את המלצרית, מה האינסטגרם שלכם פה? אני רוצה לתייג, נכנסתי לאינסטגרם, אז אמרתי לה, מה זה? האינסטגרם שלכם לא נראה טוב, זה לא משקף את מה שקורה באמת בפועל כאן. כאילו, איך אתם... אז, עוד אז, עכשיו בדיוק אני נזכר, עוד אז עברה לי המחשבה של עוד כמה שנים, אנשים לא יחפשו בגוגל המלצות על מסעדות. הם ייכנסו לרשתות החברתיות לראות את זה ויזואלית. וזה מה שקורה היום בטיקטוק. שהטיקטוק מחליף ב-SEO, בחיפוש האורגני שלו, ויזואלית, עסקים ממקום הגוגל. היום אנשים כבר פחות נכנסים לגוגל לראות המלצות על מסעדות ולראות את המקום, את המנות. הם ייכנסו לטיקטוק, ירשמו את השם של המסעדה והם יקבלו את זה בויזואלי. את החוויה, את המנות הנבחרות, את מה כדאי ללבוש, אל איך כדאי להגיע, באיזה שעה להזמין מקום, ואת מי הם יכולים לפגוש שם, או מה הדירוג של אותם אנשים ש... תבין איזה מטומטם, איזה, כאילו, לא מטומטם, איזה פסיכי זה, ועוד... אז כאילו אמרתי, וואי, מעניין, אולי זה... וזה, כאילו, וזה קורה. וזה רק ההתחלה של הרשתות החברתיות.
כן. עכשיו תראה, אני אוף טופיק, מה שנקרא. כי, תשמע, אני מארח פה הרבה אנשים, הרבה אנשים אומרים שהם עברו איזושהי דרך, כל אחד בא עם איזשהו מטען כזה או אחר, וזה אגב משהו שאני מאוד רוצה שאנשים יפתחו באמת, ואתה יודע, יספרו על הדרך שהם עברו, אבל יש משהו שאני יותר דוגל בו היום. זאת אומרת, אני יותר מאמין בלבוא, תן לי עכשיו עזרה לאנשים, איך הם עושים את זה, איך הם מתקדמים בעסק שלהם, איך הם מצליחים עם הטיק טוק, כמו שאתה אומר, עם האינסטגרם, עם כל התוכן, עם כל ה... הרי דיברת פה על יצירתיות, דיברת פה על קריאייטיב, אתה מדבר פה על דברים מאוד מאוד חשובים, ואתה יודע, כמו שאתה אומר, אתה יודע, אני לא צריך להגיד את זה, אנשים קשה להם, לא מצליחים להוציא את התוכן החוצה. אני שומע את זה המון עם לקוחות שמגיעים אליי, שחר, מי יעבוד איתי על צילום, לדוגמה? אני אומר להם, מה זה מי? אני אעבוד איתכם לדוגמה על צילום? זאת אומרת, שמגיעים אליי מן הסתם לליווי, זה גם חלק מהליווי, אבל זה מרגיש לי שהם קצת עבודים, קצת הרבה, ויותר מזה, גם כשאתה נותן להם שיטות עבודה, שאפשר לעשות ופשוט ליישם וזה עובד, אז יש להם את הפחד הזה מהמצלמה. כאילו, העולם מתקדם בקצב C, מטוס בליסטי, מה שנקרא טיל בליסטי, אבל הם עצמם עדיין באיזושהי חשיבה של פעם משנות ה... אתה יודע, שנות מלחמת העולם השנייה. כאילו מי שחושף את עצמו ואף על עצמו, יעני במרכאות, ומספר על עצמו ומוציא את עצמו ומראה את עצמו, אף על עצמו, והוא כנראה נרקיסיסט, והוא כנראה אף על עצמו, והוא כנראה כזה בן אדם כזה שחצן או משהו כזה. כשאני חושב שאנשים כבר הבינו ממזמן שמי שאנונימי, זה הדבר הכי גרוע שהוא יכול לעשות ללקוחות שלו.
יש פה פרדוקס.
יש פה פרדוקס, יש פה פרדוקס, שמצד אחד... אתה אומר, אני לא יחשוף את עצמי כי אני לא אעשה משהו אגואיסטי כל כך, ומצד שני, אין דבר יותר אגואיסטי מלא לחשוף את עצמך. כי אתה לא חושף את עצמך בשבילך. אתה חושף את עצמך כדי שללקוח תהיה ודאות ובהירות לגביך.
נכון. משהו לגבי האנונימיות שאמרת, אנחנו היום חיים בעולם שאני יותר ויותר רואה כמה שאנשים מתפרסמים ו... ומדגים את עצמם מהרשתות החברתיות, אני גם מתייחס למה שאמרת עם שהם מפחדים.
מאוד מפחדים.
אני, אבל עוד קצת לפני זה. מה יקרה בעוד כמה שנים שכל האנונימים יהפכו למפורסמים, ואז האנונימים יהפכו לבאמת מפורסמים, ואז אנשים ילכו ברחוב, תראה, זה אנונימי.
לא הבנתי.
לא הבנת.
לא.
היום...
אתה אומר שכולם כן יעשו את זה, וכל מי שלא יעשה, אז יראה כאילו הוא המוזר?
הוא המפורסם. ואז בעצם, כולם הרי יהיו ברשתות החברתיות, זה הפרדוקס. כולם יהיו ברשתות החברתיות, כולם יוציאו את עצמם מחוץ, הם מכירים את כולם.
בוא אני עכשיו,
אבל...
אני אעלה איזשהו ויז'ן לראש,
אוקיי.
ואני בדרך כלל לא טועה בדברים האלה. כל דבר שצפיתי שיקרה, קרה.
אוקיי.
אוקיי? אני מדבר על זה שצפיתי בגיל 10 שיהיו סמארטפונים. וזה היה 20 שנים לפני שיצאו הסמארטפונים, משהו כזה. אוקיי? איך צפיתי את זה? כי אני הייתי ילד כזה של מכור לבאג. אתה מכיר את באג?
כן, נכון? החנות גאדג'טים.
נכון. אז אני הייתי כזה, רואה את חנות באג, הייתי נכנס לחנות והייתי כאילו, זהו, אני בגן עדן, כזה. וכל האינטרנט וכל ההתפתחויות ומחשבים, אני הייתי מאשר פותחים את המחשבים, מחליפים חלקים בעצמם, מבינים לבד מה לעשות, לא היה אז. אתה יודע, אמא תקריא לטכנאי, בוא נקנה מחשב. לא, אני מרכיב אותו. יפה? וכאילו גדלתי דרך הידיים והרגליים לתוך האינטרנט, גדלתי לתוך ההתפתחויות, גדלתי לדברים האלה. ולכן גם היכולת חיזוי שלי היא גבוהה, כי אני מבין את השתלשלות האירועים ואת הדרך שבה דברים מתפתחים. וזה קטע, כי מה שאני רואה היום שהולך לקרות, זה יקרה. זאת אומרת, אני לא רואה דרך שזה לא יקרה. אוקיי, בוא נגיד את זה ככה. זה שאנחנו כולנו הולכים לחיות בתוך עולם וירטואלי. זאת אומרת, זה לא יהיה בקטנה כמו היום, שהיום זה בקטנה. פייסבוק, אינסטגרם, קצת, הנה, מנסים לדמות, אגב, התנהגות אנושית שם, אינטראקציה אנושית, מנסים לדמות, לא הצליחו. לא הצליחו עד הסוף. למה לא הצליחו? כל הטוקבקיסטים הרעים, וכל האנשים האלה שמגיבים, וכל ההתנהגות הלא טבעית הזאת שקורית ברשתות, לא קורית במציאות. מה שמראה לי, שהרשתות עדיין לא מדמה, זה לא מדמה לחלוטין עדיין את המציאות. והשאיפה היא שזה כן ידמה את המציאות, ואפילו מעבר למציאות. אוקיי? סוג של אולטרה ריאליטי כזה. בסדר? זאת אומרת שאם אני ואתה הולכים ברחוב, כמו במיינקראפט, אני יכול פתאום, הוקוס פוקוס, בום, קבל דינוזאור. יפה? איזה כיף.
כולם חיים בעולם הווירטואלי.
ואנחנו נחיה בעולם וירטואלי.
מה שפייסבוק ניסו לעשות עם המטה.
הם לא ניסו, הם לא סיימו.
הם לא סיימו, אבל גם, יש שם גם החברה שיצרה להם את המשקפיים האלה, בסוף הם אמרו שזה, יש שם הרבה דברים מתחת לרדאר.
אל תאמין לכלום.
נכון.
אל תאמין לכלום. תקשיב,
גם.
אני מסתכל בסופו של דבר על כוח המציאות. כוח המציאות חזק יותר מהכל. תגיד מה שאתה רוצה, הוא הצליח, הוא לא הצליח, הוא נפל, הוא קם, סגור, שמעתי אתכם, תודה רבה על הנתונים. אני במקרו מסתכל על הדברים, ואני רואה שאין שום דרך אחרת שהגלגל פתאום מסתובב לכיוון הפוך והתחיל לנוע בכיוון נגדי.
זה חד משמעית.
אין, לא יכול להיות. יש כיוון חד סטרי פה, והוא הולך ומתפתח, וזה הולך וגדל. לא יעזור. האינטרנט 3.0 שהולך, ווב 3.0 שהולך לצאת ממש בקרוב, האינטרנט הולך לעבור התפתחות והשתדרגות די משמעותית, ברמה די היסטרית, זאת אומרת, זה עוד מימד לאינטרנט, זה המון, אוקיי? זה המון. אוקיי? ולכן התקשורת הולכת להיות הרבה יותר מהירה, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר נגישה. למען האמת, גם מכוניות אוטונומיות שולחות להיות בכבישים, שאתם לא תיסו יותר אתם עם ההגה שלכם, אתם פשוט תשבו ברכב, ההגה ייסע בפני עצמו, והוא יהיה מחובר לרשת גלובלית שכל הרכבים מתקשרים אחד עם השני, דרך מערכת AI מאוד חזקה, שמחוברת לרשת ומעבירה כמויות היסטריות של אינפורמציה בלי להתאמץ בכלל, ואנחנו כולנו נהיה מחוברים ומרושתים 24/7.
אתה יודע, במציאות כזאת, זה יהיה פשע לנהוג בתור.
זה יהיה פשע לנהוג ולקחת את היד, את הידני אליך, אתה צודק, נכון? כי אז אתה משבש את כל המערכת, אוקיי? אתה בעצם פוגע בפעילות התקינה של הרשת, נכון? אתה פוגע בהרמוניה, אתה יכול ליצור בכבישים, זה מאוד מסוכן. עכשיו יש את זה, אוקיי? ואז אני מסתכל גם על, תראה כמה אנחנו מנסים לקצר בעצם בלהוריד מעצמנו את הזמן שאנחנו צריכים לפעול. בין אם זה גם להוריד אפילו לגמרי את הנסיעות. אז איך אפשר להוריד לגמרי נסיעות? אוקיי? אפשר לשים אנשים בתוך מבנה, בתוך מקום, שמאפשר להם תנאים טובים כאלה ככה לחיות ולנוע ולזוז, בלי שהם צריכים לזוז. אז מה נעשה? בוא נשים אותם בתוך האינטרנט. אוקיי? בוא נשים אותם בתוך האינטרנט, כי שמה המרחק מאבד משמעות. למה? כי אתה נע במהירות האור ממקום למקום. למה? כי החשמל נע בקרוב למהירות האור. יפה? אז אם אני יכול להעביר נתונים מאוד מאוד מהר, נכון? אז אני יכול לנוע הרבה יותר מהר מכולם, וזאת הסיבה שאני עכשיו יכול להרים לך טלפון, גם אם אתה בקצה השני של העולם, ויהיה בלנו דילי של אולי 2-3 שניות. זה הכל. בזמן שלעבור את כל הדרך הזאת, יכול לקחת גם כמה ימים. עכשיו, זה די מטורף. אז אנחנו מקצרים את הזמן, מקצרים את המרחק, מקצרים את המאמץ, הכל מתקצר, יפה? וכשהכל מתקצר, אז הרבה יותר אופציות נפתחות. אפשר לעשות הרבה יותר דברים, כי זה דורש פחות אנרגיה. יפה? אז אפשר להשקיע את אותה כמות אנרגיה ולפתח את זה להרבה דברים הרבה יותר מגניבים. ואז אני אומר שאנשים חושבים או שוקלים אולי שיום אחד העידן הרשתות ייגמר או משהו כזה. חבר'ה, זה לא שהעידן הולך להיגמר, העידן עוד לא התחיל.
עוד לא התחיל.
האינטרנט בחיתולים של החיתולים של החיתולים של החיתולים, אנחנו כרגע במהפכת האינטרנט, כשנדבר על עוד 100-200 שנה קדימה, אתם תראו שכמו שדיברו על המהפכה התעשייתית, ידברו על מהפכת האינטרנט, ואנחנו כרגע נמצאים בתקופה של מהפכה. ואנשים כאילו לא רואים את עצמם בתור חלק מהדבר הזה, זה די מטורף. אנחנו ברגע של מהפכה.
אנשים מפחדים, כמו שאומרים, אנשים, אתה יודע,
אנחנו השינוי.
הם נמצאים באזור הנוחות שלהם, אתה בעצמך יודע מה זה.
חד משמעית, אבל למה זה קורה? כי אין להם עדיין ראייה קדימה למה הולך לקרות, אז הם לא יודעים איפה להשקיע את עצמם. ולכן אני אומר את זה. זאת אומרת, אני אומר, חבר'ה, לא יעזור לכם, אתם הולכים לאינטרנט. בסדר? מי שהיום ככה מרגיש חשש להרים את המצלמה, לצלם את עצמו, אתם פספסים את המומנטום הכי חשוב כרגע בתקופה ההיסטורית הזאת. למה אני אומר את זה? כי מה המהפכה הולכת להביא? שוב, זה משהו שאני רואה. זה אפילו לא עניין של אמונה. זה ממש לראות את ההשתלשלויות ולהיות גם מחובר לחבר'ה שמובילים את זה בעולם, לשמוע מה הם אומרים ולראות שמעלה מה שהם אומרים, זה מה שאני חושב. אנחנו הולכים להיות עם משקפי VR בתוך איזשהו חלל כזה שאולי אנחנו נוכל אפילו לזוז ולנוע ולחוש אפילו תחושות. ומה שיקרה זה שאני ואתה נוכל לצאת לסתם, לקארטינג ביחד, כשאני ואתה בכלל בבית. אתה בבית שלך, אני בבית שלי. וזה ימחיש לנו מציאות דומה בדיוק למציאות הזאת. אז אנחנו הולכים לתוך האינטרנט, לבפנוכו. מי שהיום כבר מתחיל עם כל הקושי שבדבר, הקושי הלוגיסטי, שים לב, זה קושי לוגיסטי, לקחת מצלמה, לצלם את עצמך, גם קושי מנטלי בהתחלה, לצלם את עצמך, להיכנס למה שצילמת, לערוך את זה, יפה, אחרי שערכת את זה, להעלות את זה, בקיצור, שים לב כמה תחנות בדרך של דברים לוגיסטיים שצריך להתגבר עליהם, קורים כיום.
נכון.
אוקיי, שזה קצת מזכיר לי פעם את הכרכרה והסוס. פעם, כדי לנסוע, היית צריך להכיל את הסוסים שלך,
נכון.
לרתום אותם לעגלה, לנקות אותם, לצחצח אותם, לדאוג להם לבריאות, לחיסונים אם צריך, לדאוג לכרכרה, הכל כזה ישן, הכל איטי, הכל בשלבים, הכל כזה מאוד מאוד מיושן. והיום, מחכה לך המרצדס בחניה. כאילו זה, אתה מבין כאילו מה קורה? והאינטרנט היום בדיוק באותו שלב, אני ואתה כרגע, אנחנו פרה-היסטורים למי שיצפן בנו בעוד 50-60 שנה. אנחנו פרה-היסטוריה. אנחנו פרה-היסטוריה. אני ואתה פה שיושבים עם האוזניות המצחיקות האלה, שיסתכלו עלינו, יגידו, בוא נה, איזה מצחיקים הם היו פעם, איזה פרימיטיבים. אני ואתה עם האוזניות האלה, שכשהם יעשו את זה, יהיה להם משהו שמשמיע להם את המוזיקה מתוך האוזן עצמה. יפה? אולי עם איזה אלקטרודה, אולי שמחוברת אפילו לעצבים הנקודתיים האלה במוח. יפה? יוכלו אנשים לשמוע את מה שצריך לשמוע בלי אוזניות, כאלה פיזיות. מיקרופונים, לא בטוח שיהיו כאלה בומבסטילים, לא, אולי לא צריך מיקרופונים, כנראה גם לזה יהיה פתרון. יפה.
והכל יעבור את יעבור את האבולוציה שלו, של הטכנולוגיה, איך נקראת המילה הזאת של האבולוציה של הטכנולוגיה?
איך נקראת
לא יודע, זה מילה
חדשנות, כזאת. חדשנות, החדשנות היא טכנולוגיה, יזמות, טכנולוגיה.
זה הכל ישתנה והכל ישתפר חד משמעית, אבל היום,
כן.
מה קורה
כאילו,
לאותם?
מה שקורה היום, כשצריך לעבוד בשביל זה, הולך להיות משהו שהוא ביום-יום. זאת אומרת, אני די בטוח במה שאני אומר. אנחנו לא נצטרך בכלל לצלם את עצמנו, כי יהיו מצלמות בכל מקום, אוקיי? או שתהיה מצלמה שיודעת ללכת אחריך. יפה, אנחנו לא נצטרך לערוך את זה, כי יהיה AI, איזושהי בינה מלאכותית, שזה גם משהו שבשלבי התפתחויות די חזקים, אם לא יותר מדי חזקים, אם אתה תשאל את אילון מסק, הוא מאוד מפחד מזה, אוקיי? הוא עוד מהאדם הכי חכם בעולם היום, אז אולי כדאי להקשיב למה שהוא אומר. מה שיקרה זה שאתה לא תצטרך לערוך דברים, לצורך העניין. יהיה משהו שידע לערוך במקומך, יהיה משהו שידע לאתר במקומך. זה כל עניין של היכולת לאבד מידע וכמה שיותר מהר. אבל זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה הולך לשם. יפה. עכשיו, ואני אומר שיש אבל גדול. כי אם היום אנשים לא מרימים את הכפפה, וכבר הופכים להיות מהחלוצים הראשונים, שמצלמים את עצמם, שמעלים תכנים לאינטרנט, שמשתלטים, כן, משתלטים, כובשים את האינטרנט, בתכנים, בכמה שיותר תוכן, כמו לכבוש יבשה, כמה שיותר שטח יותר טוב. אז, וכמה שיותר לעומק ולהשקיע בה, כמובן יותר טוב. מי שלא עושה את זה עדיין, אתה יודע מה יקרה לו? זה כמו האלה שאומרים, איך פספסתי את הביטקוין? שכולם חכמים בדיעבד, אני אוהב את זה. איך פספסתי את הביטקוין? איך פספסתי את המשבר ההוא? איך פספסתי את ההתפתחות ההיא? אתה מבין? כאילו, אנשים אומרים...
מתעוררים מאוחר מדי.
כן. אם הייתי יודע ואם הייתי עושה...
בדיעבד כולם חכמים.
בדיעבד כולם חכמים.
אתה יודע, חלק מה... כשפונים אל הלקוחות, עכשיו זה כבר... נראה לי שכבר די הרכבת יצא. איך טיק טוק נכנס להיות ממש חזק, שזה קרה באזור באמצע הקורונה כזה.
נכון.
הייתה נהירה גדולה של צעירים.
כן.
ואז אני זיהיתי את זה, התחלתי לעשות טסטים בפלטפורמה, וגם עשיתי על זה פוסט, שאני מאוגוסט 21 התחלתי לשווק את עצמי, להוציא את הפנים שלי החוצה. לפני כן לא הייתי עושה את זה, עמוד אינסטגרם שלי היה נראה כמו של בן אדם פרטי. הייתי, אני צלם בשורשים שלי, למדתי צילום בתיכון, זכיתי גם, התמונות שלי זכו בתחרויות. עכשיו, מבחינת התוכן, יש לי את זה, את הצילום וכל זה. ואיך שזיהיתי את הטיקטוק שהוא מתחיל להתפוצץ, התחלתי לעשות טסטים, אתה יודע, אני לא, גם לא שיווקתי את עצמי, אבל הטיקטוק נתן לי את הדחיפה הזאת, כי באינסטגרם שלי עקבו אחרי לקוחות וחברים. עכשיו, לא היה הרבה לקוחות, כי הייתי עובד הרבה חזק מפה לאוזן, וגם יוצר קשרים אופליין. אוקיי? הייתי, גם הייתי מעורבב מאוד.
אופליין, אגב, זאת מילה שתהיה גנאי, אתה יודע, בקרוב.
לגמרי.
אופליין זה כאילו, אתה יודע, זה יהיה כמו להגיד לך שאתה מחבל, כאילו, משהו כזה.
חד משמעית, אבל אני היום,
מה אתה, אופליין? איך אתה אופליין?
אבל אתה יודע, אני היום מסתכל על זה. בעל עסק שהוא רוצה לבוא ולשווק את עצמו, הוא חייב את כל הזירות, את כולן. אונליין, אופליין, המלצות, הוא חייב את כל הזירות.
בוודאי.
חייב את הכל. אז עכשיו אני הייתי באופן כזה.
אגב, פעם שיווק היה בלי רשתות חברתיות, רק שתדעו, כן? זה היה שיווק, זה היה תחום בפני עצמו. היום, כשמדברים שיווק, מדברים גם רשתות חברתיות באותה נשימה. זה לא אותה נשימה, זה תחומים נפרדים.
נכון.
אוקיי, אז בגלל זה יש את האופליין, שזה מה אני עושה בחיי היום-יום, במפגשים עם אנשים, על במות אולי שאפילו אנשים אחרים, ומה אני עושה אחר כך ברשתות, יש גם את זה.
נכון, נכון מאוד. אז הטיקטוק נתן לי את הדחיפה. היה לי גם כן בעיה לפתוח את הטלפון, לצלם את עצמי. המילים היו נבלעות לי. אני, יש לי כל כך, גם דיברתי איתך לפני שהתחלנו פה בפודקאסט.
שברת שיניים בהתחלה, גם אני הייתי.
יש לי הרבה ידע.
אתה מדבר ואני כזה, אז שלום לכולם.
לא טוב, לא טוב.
ופתאום הפה מתחיל לדבר ג'יבריש, ואני כזה, מה קורה לי? מה, שכחתי לדבר? כן.
בדיוק.
אז זה מיומנויות. צריך לפתח.
לא טוב הסרטון הזה, גם זה לא טוב. או, אני לא מצליח, אני לא מצליח, אני לא מצליח. עד היום אני לפעמים חש את זה, זה עדיין כאילו איפשהו יושב לי בראש ומזכיר לי, אתה עדיין צריך לעבוד על זה, אבל כן. כבר הרבה הרבה יותר משוחרר.
כן, כן.
אני הרבה יותר יכול לעמוד מול מצלמה, גם אני יכול להעביר כן. את המסרים, אבל הטיק טוק, בגלל אני, שלא אני, הכירו אותי.
אני יש לי שיטה, אתה יודע מה אני עושה?
מה אתה עושה?
ניתה את הוריד בעריכה. זה מה שאני אומר. אוקיי.
כן, אתה תוריד בה, הבנתי אותך. אז הטיק טוק, מה שבעצם הטיק טוק, בגלל שאף אחד לא מכיר אותי שם, לא יודעים מי אני, הסכמתי לעצמי לעשות מה בזיין שלי. תעשה טיט, סבבה. מה בזיין שלי בטיק טוק.
אל תעשה את השיר הזה. סתם, תמשיך. פה מותר אגב לקלל.
אין בעיה, אני זורם.
זה לא שידור בערוץ טלוויזיה.
כן, בוודאי, גם זה היה בערוץ טלוויזיה, הם קלים שם בלי סוף.
אתה יודע מה טוב בפודקאסטים? שאין עדיין איזושהי אכיפה נגד הדבר הזה, או
הכל בפנים.
הכל בפרצוף. אתה יכול לקלל, וזה בסדר. מותר.
אתה יודע, יש מקומות שאני הולך להרצות בהם, אומרים, מזהירים את הקהל שמגיע, אין פה צנזור על מילים. המרצה מדבר איך שהוא רוצה. כי יודעים שפעמים אני זורק פתאום, אני פתאום זורק, פתאום כל מיני, זה צ'יריפחה, זה סקס, זה חמאס, זה כזה. כל מיני, יש לי כל מיני ביטויים, נגיד סקס, זה נגיד תוכן שהוא וואו, שהוא כאילו עושה לך גירוי בעיניים, עושה לך אורגזמה בעיניים, זה סקס. כמו המבורגר, אתה אוכל את המבורגר, זה סקס.
כל אחד והסריטות שלו, אני לא מתערב לך.
אבל לא משנה.
אני צוחק.
עכשיו תראה. אז בעצם הטיקטוק נתן לי את הדחיפה לעשות מה בזיין שלי. לא מכירים אותי פה. אני לא, איפשהו אנשים מפחדים להרים את המצלמה. למה? כי מה יחשבו עליי? מה יגידו? האם אמרתי פה משהו נכון? האם זה מה אחרים יגידו עליי? זה הרבה יושב על זה. וגם יש כאלה שהם מאוד מאוד פרפקציוניסטים, שזה הורס להם ממש.
כן.
הם מייצרים תוכן, יושבים על זה, והם עד הדקויות הקטנות שזה לא יהיה 100%, ובחיים זה לא יהיה 100%, הם לא ישחררו את זה.
כן. תראה, אני חקרתי את הנושא של פרפקציוניזם, במיוחד בדברים האלה, ואיך קרי וי אומר, פרפקציוניזם זה חוסר ביטחון עצמי במסכה של מצוינות. אני לא משחרר כי זה לא מספיק טוב לי לסטנדרטים שלי, זה חרת בפיתה, אתה לא יודע שזה יעבוד לך טוב, אתה מפחד שתצא מגוחך, אתה יודע שרצית להוציא את זה טוב יותר ולא יצא לך כמו שרצית, ובפועל אתה יודע לראות את התוצאות שלך בעיניים ולהגיד שזה אולי לא מספיק טוב. או, עכשיו, איך משפרים תוצאות, איך משפרים ביצועים? זאת השאלה עכשיו. אתה מבין? אז דבר ראשון, שיטות עבודה. אני מאוד מאמן בשיטות עבודה, אוקיי? בתור מישהו שבא מתחום ההנדסה, בתור מישהו שמלווה ככה גם בליוויים העסקיים שלו אצלי, זה עובד בשיטות עבודה. למה? כי אני אחלה שאני יכול ללמד אותך הכל, ואתה תבין את ההיגיון, ואתה תדע את הידע, ואתה תבין דברים מאוד עמוקים אולי אפילו. אבל אני לא בונה על ההבנות שלך, או אני לא בונה על המצב רוח שלך, או על המוטיבציה שלך. אני בונה על השיטות עבודה. אני נותן לך שיטה, כך תעשה, זה בדיוק זה מה שצריך. כמו בעבודה שאתה הולך לעבוד, אתה קם בבוקר, נותנים לך מה לעשות, אתה יודע מה צריך, אתה מבצע, נכון. פחות מעניין לך, פרפקציוניסטי, לא פרפקציוניסטי, יצאת כמו שצרציתי, לא, לא. אני צריך לעשות מה שאמרו לי. ואז עם שיטות עבודה, אתה מאורגן בעצם על זה שאתה עושה משהו, by the book. יותר מזה, לא רק שאתה עושה את זה by the book, יש לך איזשהו מנגנון שאתה יכול להסתמך עליו. זאת אומרת שמה שנקרא, אני תמיד אומר לתלמידים שלי, שגר ושכח, בסדר? כי אם אתה עובד לפי שיטות העבודה, וזהו, עכשיו גם הצבתי לך יעדים, מתי זה צריך לעלות וזהו, ויהי מה? תשגר, שגר ושכח, וזה המשימות, זה מה שצריך. ואני בונה להם אין סיסטם כזה, של כשתעשה את זה ככה, אתה כבר תפסיק לחשוב על הווידאו הספציפי הזה. אתה תתחיל לחשוב על איך אני שומר על הרצף. אז בוא תסביר לי, אתה עכשיו, כמה חשוב האיכות והתוכן, וכמה חשוב הרצף והעקביות והמהירות העלה.
שאלה מצוינת, אני רציתי לדבר על זה גם.
יאללה, בוא נדבר על זה.
משהו שאני אומר לתלמידים שלי, בתהליכי הליווי שלי, בהתחלה, כשמתחילים ליצור תוכן, פחות לשים לב לפרופורמנס, יותר לייצר את התוכן, להשתפשף.
כן, כן.
להתחיל...
לא לנסות ישר להיות 100% על ההתחלה. בדיוק. יופי.
מי שיכנס לעמוד שלי ירד שנה אחורה, שנה וחצי אחורה, הוא יראה גול... כאילו היום אני רואה את זה, אני לא יכול להסתכל על זה. אוקיי. איזה חובבנות הייתה שם.
מי יש לו זמן לחפור אחורה שנה וחצי?
אנשים מסתכלים, כן? אנשים, כן, כן.
טוב, יש לכם זמן.
אבל לא לשים לב לפרופורמנס, לביצועים המפחידים האלה והעריכות ה... תתחילו לייצר את זה, הביצועים והפרופורמנס יגיע עם הזמן, עם ההשתפרות וההשתדרגות וההתייעלות וההבנה יותר. בהתחלה זה לייצר את המנגנון ההתמדה, זה כמו שאתה אומר, כי מהו, מה היא מילת המפתח בכל דבר?
התמדה.
התמדה.
חד משמעית, חד משמעית.
ועם ההתמדה אתה גם משתפר ומתפתח ומתייעל ו... זה הכל, שם זה יושב. ולבוא עכשיו אני גם יכול לתת אין ספור טיפים איך לעמוד מול מצלמה. אבל לא משנה, כמו שאתה אמרת, לא משנה כמה טיפים ניתן, כמה שיטות עבודה, אם הבן אדם מעצמו לא בא ועושה את זה, אז... אתה יודע מה, אני מכיר, יש איזה משפט אחד, יש איזה ראפר ששר, הוא אומר, don't save her, she don't want to be saved. אני לוקח את זה לכל דבר בחיים. כן. הוא אומר את זה לבחור שלו, זאת היא גדולה, אל תציל אותה, היא לא רוצה לנצל, היא רוצה להמשיך להיות. אז אני אומר, אנשים שלא רוצים להינצל או שיעזרו להם, אל תעזור להם. הם לא רוצים. אתה מבין? עכשיו, מבחינת העבודה, מבחינת איך לעמוד ולייצר תוכן, מה שאנחנו צריכים זה בעצם קודם כל להתנהג טבעי. מה זאת אומרת להתנהג טבעי? כשאתה עכשיו בא ומדבר עם מישהו ברחוב, אתה נוגע בשיער, אתה מסתכל פתאום לצד, אתה פתאום אומר לו, אותנטי.
כן.
אנחנו לא מפיקים פה קליפ שכל דבר, כל שערה צריכה להיות במקום.
ניקי מינאז'.
בדיוק.
אוקיי.
Okay. אנחנו מינאז, בסך הכל מייצרים פה תוכן, okay. שהוא גם אמור להיות אותנטי. כשאתה אותנטי, מה אתה עושה? הנה בדיוק, עכשיו אתה ככה.
אני כן, אני ככה, אני
יפה.
לא
יפה, יפה. גם אני פתאום מתחיל לסגן לך, לשחק לך בזקן. כן. פתאום אני מגרד לי פה, מסתכל למעלה.
זה הכי מעניין. זה הכי מעניין.
להתנהג טבעי, כי כשאנחנו לחוצים מהנוכחות של המצלמה, שהיא מסתכלת עליי והיא מצלמת אותי, אז אנחנו איפשהו קופים במקום. כן. אבל רגע, אני לא יכול לגרד את עצמי, גרד לי, אני לא יכול לגרד את עצמי. מה קורה לי? אתה מבין? אז רגע, תגרד, הכל טוב, תמשיך לדבר.
כן, לא, אני אגיד לך מה מצחיק אותי.
אוקיי.
שכשאני מצלם את אבא שלי, אז אתה יודע, אז אני אומר לו, אבא, אני עושה לך תמונה. אז הוא לא, הוא... עושה לי את התוצאה הסופית של התמונה, ואני אומר לו, אבא, אבל אתה נראה כפוק כשאתה עושה את זה, תשתחרר, תהיה טבעי. וזה קשה להסביר לו לעשות את זה, אבל פעם, פעמיים שלוש, הוא בסוף מבין ומשתחרר, וזה יוצא באמת מאוד, מאוד אותנטי. בסופו של דבר, מה זה?
צריך הפעם לראות, בוא ניקח דקה דוגמה. בחורות, גם גברים עושים את זה, כן? כשהולכים להצטלם, נגיד באיזשהו לוקיישן, או פתאום בקניון, או ערב חברים, נכנסת פעם לגלריה תמונות של אנשים בטלפון שלהם?
מצא לי פה ושם לראות ככה מה
הצלחה. אני, אתה יודע, מדוגמה שאני פתאום נכנס לבין אם זה הבת זוג שלי, או בין אם זה חברים, ידידות. אבל מה ששמתי לב זה יותר, יותר באחוז של נשים, בחורות. אתה נכנס לגלריית תמונות, מאותו אזור, מאותה סיטואציה, מאותה דקה, יש לך מיליון טייקים. כמו שאמרת עם אבא שלך, הוא פתאום קופה, נכון? הוא כאילו מדבר את התמונה. תנסו, זה טיפ, תנסו להיות בתנועה ולצלם את עצמכם הרבה הרבה תמונות. פשוט טק, 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 כמו הבלוגרים האלה שעושים מלא מלא תמונות. ואז משם, אתם תשימו לב כמה שהטבעי, פתאום יש פה צדדים מחמיאים, שפתאום כאילו שלא תכננתי להיות, כאילו, להיות הכי מושלם בתמונה, אבל מהתנועה עשיתי ככה עם השיער, או שפתאום המתמטיקה
כן,
זה ככה.
כן, כן, כן. אתה יודע, פתאום, אתה לא מבין מה הזכרת לי עכשיו.
בום! בום!
תקשיב.
ופה אנחנו מתאמנים על האותנטיות מול המצלמה.
נכון. תשמע, התנועה שאתה אמרת כרגע זה קריטי, אפרופו מדברים על טיפים לצילום, אז כדאי שתקשיבו, תרשמו גם מה שאנחנו אומרים פה. כשאני הייתי בתחום הדוגמנות והמשחק, הייתי 6 שנים דוגמן שחקן, יותר דוגמן האמת, ואני זוכר שהייתי בסט צילום, אז אתה יודע, יש עליך כמו פה כזה, תאורות, מצלמות, צלמים מקצוענים, אנשי מקצוע, אנשי שיווק, אנשי פרסום, אנשי יחץ, מותגים מאוד חזקים ומובילים, חלקם אתה אולי אפילו מכיר, בוודאות מכיר כי הם מפורסמים מאוד, ואתה נמצא סביב צוות כל כך חזק, סביב אנשים כל כך חזקים. דבר ראשון, אתה סופג מהסביבה הזאת המון, אתה לומד מהם פשוט המון, המון המון. כל אחד מביא את היכויות ואת היכולות המקצועיות המטורפות שלו ואת המומחיות הזו, ואתה לומד את זה. אז קודם כל יש לך אנשים ללמוד מהם, יש לך ממי לספוג, שזה מאוד חשוב לדעתי. הדבר השני זה שאני פתאום נזכרתי, אתה אמרת את זה, שכשהייתי מצטלם, איך למדתי את מה שאתה אומר? היו אומרים לי הצלמים, זאת אומרת, כשהייתי בהתחלה עוד, כשלא ידעתי ממש מה לעשות, והייתי דוגמן חדש, עוד לא מבין כאילו מה זה התחום הזה בכלל, ומה אני צריך להוציא מעצמי, הם היו אומרים לי, שים עליה יד, דוגמה הייתה לידי דוגמנית, שים עליה יד, ועכשיו תעשו 2.5 צעדים לכיווננו. אני כזה, אוקיי, בסדר, עושים 2.5 צעדים, וחוזרים אחורה, ועוד פעם עושים 2.5 צעדים, ועוד פעם חוזרים אחורה, ועוד עושים 2.5 צעדים, ועוד פעם חוזרים אחורה. ולא הבנתי למה הם אומרים לנו לעשות את זה. לא קלטתי שזה בשביל שהתמונה לא תהיה קפואה או יותר מדי מאולצת בגוף. להפך, בוא נשדר משהו יותר לוס, יותר משוחרר, יותר טבעי, יותר בזרימה, משהו בדינמיקה קורה אחרת כשאתה בתנועה ואתה לא עוצר את עצמך. והסתכלתי על התמונות שעמדנו במקום אחר כך, והסתכלתי על התמונות שכשהיינו בתנועה, וזה פשוט היה עולם אחר לגמרי.
עולם אחר.
זה היה נראה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר חד, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר נכון.
אתה גם יוצא הרבה יותר טוב.
הרבה יותר מחמיא, חד משמעי.
בדיוק.
יפה. יש לי את התמונות האלה, אגב, אני אחפש אותן. תמונות שעוד הייתי ככה רזה כזה, בלי זה כאן. וזה, כן, זה נכון. אז יש, השורה התחתונה, יש מיומנויות, יש טכניקות, טכניקות שאפשרי ללמוד כדי להוציא את עצמך החוצה בצורה מאוד מאוד טובה. בין אם זה תמונות ובין אם זה וידאו. וידאו זה קצת יותר מורכב מן הסתם, אבל
תראה, בוידאו בסופו של דבר, ברגע שאני מרגיש בנוח יותר מול המצלמה, אז אתה גם כבר עומד מולך מצלמה, מצלמת. אתה בתת מודע שלך, אתה לא חושב אם זה וידאו או סטילס, היא מצלמת. אתה יודע, היא מצלמת. ולפעמים אנשים, מה שהם חוששים זה איך הם ייצאו, איך הם נראים. כי מה שיושב להם בראש, זה לא מה שאתה רואה. הוא רואה, זה רואה, אני רואה. זה אחרת, כי אנחנו מציירים לעצמנו את הדמות. אנחנו מציירים לעצמנו את הדברים בראש, שכי מפריעים לנו, יש לי, יצא לי פה חודשקון, אבל לא רואים אותו. השיער שלי לא היה מסודר, פתאום רואים לי את המפרצים. אבל לא מסתכלים על זה.
אז פה אנחנו בעצם חוזרים, חוזרים רגע, לפני זה, לכמה חשוב להעלות את זה בקצב. אוקיי. אז אתה התחלת לדבר על עקביות, עקביות לפני הכל, נכון?
נכון.
כי האיכות בעצם מגיעה עם הזמן, זה מה שאתה אומר.
נכון.
ככל שאתה תהיה יותר מיומן, ככל שאתה תתאמן, ככל שאתה תעשה יותר, ככל שאתה תעבוד יותר, ככה אתה תהיה יותר טוב, וככל שאתה תעשה את זה מן הסתם, כמו את כל תחום, אני לא מבין למה אנשים כל כך מופתעים בנושא הזה דווקא.
בדיוק.
כי הרבה אנשים, אתה יודע, לדוגמה בנבחרת עסקים שלי, יש שיעור שלם, שאני מלמד אותם איך לכתוב סרטונים, ממש מילה במילה. איך כותבים תוכן חזק לרשת, תוכן שאיך אתה מוציא את עצמך החוצה, את המסרים שלך, איך אתה מקדם את השם שלך, את המוצג שלך, את ההצעה שלך, את כל מה שאתה בעצם מביא בעסק. ויש כל מיני שיטות ומתודות וטכניקות לכתיבה, כשעושים את זה כמו שצריך, זה באמת יוצא מאוד טוב. ואז אני אומר להם, טוב, חבר'ה, סיימנו את החלק של הכתיבה, כולם לפתוח טלפונים. ואני לא מכין אותם מראש. עכשיו אולי ידעו. אבל אני לא מכין אותם מראש. אני מפתיע אותם באמצע, כי אני יודע שאם אני אגיד את זה לפני השיעור, 50% נוכחות. אתה מבין? לא מכין אותם. עכשיו הם בטח ידעו, בסה, לא נורא. אבל לא מכין אותם. אומר להם, חבר'ה, כולם לפתוח מצלמות. אגב, אני עכשיו וניתי, דיברנו על זה שבמפגש הבא, אנחנו פשוט נביא מצלמה מקצועית, וממש נעשה להם וידאו שהם הולכים לרוץ איתו אחר כך ברשתות. זאת אומרת, ממש מצלמה מקצועית והכל. אפשר, אתה יודע, כל אחד יכול גם לצלם בעצמו בטלפון, או שאפשר גם בווידאו במצלמה מקצועית, אבל בסוף אנחנו גם מביאים את העזרה הזאת. וזה מגניב. כי למה? כי אז אני מוציא אותם בעצם באופן לא צפוי בכלל, אבל לצאת ולצלם וידאו.
נכון.
ואתה יודע משהו, אחרי המפגשים האלה, אנשים באים אליי בסוף מפגש עם, עם, עם עיניים זוהרות, לפני זה זה היה עיניים עם אימה. עם אימה, אני לא שחר, אין סיכוי, אנחנו בורחים מהשיעור. אבל אז אני סוגר את הדלת, נועל אותה, אומר להם, אתם לא יוצאים לשום מקום, זה לא באמת, כן? אבל אני משכנע אותם בכל זאת לעשות וידאו. ואז הם באים אליי בסוף שיעור, עם עיניים זוהרות, הם אומרים לי, בונה, אני לא מאמין שעשיתי את זה, אני לא מאמין שהצלחתי, אני לא מאמין שהוצאתי את זה החוצה סוף סוף, איזה מטורף, כאילו מרגישים פריצת דרך כל כך משמעותית. ואגב, אני זוכר את הרגעים הראשונים שאני עשיתי את זה. זאת אומרת, כשאני הייתי בתחום הדוגמנות, ושמו אותי פעם ראשונה מול מצלמה, אז אתם אולי רואים היום שאני ככה במצלמה, בכיף, משוחרר, טוב לי, כיף לי, נחמד לי. להפך, אני מתעורר כשיש מצלמה, זה כיף לי, אני אוהב את זה, זה כאילו, מבחינתי זה כאילו אינטראקציה, אני אוהב תקשורת, אני אוהב אנשים. אבל משהו שהיה, מה שהיה לי אז, זה היה, אתה יודע, שמים עליך מצלמה, ואתה אומר, בוא נאי, שט, אסור לי לפשל, זה מוקלט הדבר הזה. מה שקרה זה שבזכות זה שעשיתי את זה שוב ושוב 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 ושוב, כי אני לא אוהב להרגיש חוסר שליטה, אני לא אוהב להרגיש פחד, אני לא אוהב להרגיש את זה, אז מה אני עושה? אני עושה את זה כל כך הרבה פעמים, כדי שאני לא ארגיש את התחושה הזאת יותר. זה כמו, זה כאילו, אתה ממש מפרק את הפחד. בידיים שלך, אתה מפרק אותו. יפה? כשהנטייה, לצערי היום של רוב האנשים, היא לא מתאים לי, לא עושה, או לוקח צעד אחורה, או מסתתר, או מפחד. אין בעיה, אפשר לפחד, אפשר להסתתר, תסתתרו. אבל אז צריך לשאול, מה המחיר שאתם משלמים כשאתם מסתתרים? יש נושא שלם שאני מדבר עליו המון, וזה אנונימיות. כשאתה רוצה להצליח, אסור לך להיות אנונימי. בטח בעסקים. אתה חי בעולם שאם לא מכירים אותך, אם לא יודעים עליך, אם אתה לא קיים, אם אתה לא, אין סביבך רעש ותשומת לב והבנה ובהירות ואמינות, אז אנשים פשוט לא יבואו.
במיוחד לעסקים שהם one man show, או שכל העסק, שהם הפנים של העסק.
גם עסקים שהם one man show, בטח אם אתה הפנים של העסק, וגם אם אתה לא הפנים של העסק, אגב. יש אנשים שבוחרים לקחת פרזנטור לעסק, וזה גם בסדר.
זה ברור, כי...
נכון, ישראל? ישראל, הנה. ישראל הוא פרזנטור של עסקים. הוא הפך להיות כוכב טיק טוק. וואלה, אנשים רוצים אותו לקדם להם את העסקים. שזה מגניב להלאה. אבל שוב, עדיין צריך את ההבנות של איך לעשות את זה. לדעתי לפחות.
גם אני, אתה יודע, חלק מהתהליכי ליווי שלי, אמרת גם כן, אצלך, אז אצלנו, אצלי, אנחנו במפגש הרביעי בערך, במפגש השלישי אנחנו עושים הכנה של תסריטים גם כן. במפגש הרביעי אני עושה איתם ממש הדרכת צילום. ואיפשהו אתה רואה אותם מאוד מאוד לחוצים. לא, אני אומר, הכל טוב. אנחנו פה היום הולכים להוציא 3-4 תכנים. אין, אנחנו לא יוצאים מזה. ואז מאיפה, האנרגיות שלי...
מאיפה מגיע הפחד הזה לדעתך? ממה שאתה רואה בשטח.
זה הרבה. זה יש אנשים שהם לא חוו את המצלמה, והם מפחדים איך הם יוצאים, ואז הם כאילו אומרים, רגע, אבל יש פה קאטים שאני לא רואה את זה.
יש הרבה דברים שלא חווינו, ואנחנו לא מפחדים מהם ככה. למה דווקא מהמצלמה אנשים כל כך מפחדים? בוא תסביר לי.
כי זה לצאת מאזור נוחות.
כן, אבל למה זה לא נוח?
כי זה לצאת מאזור נוחות, שני דברים שהם לא רגילים לעשות. עכשיו פתאום אתה... עכשיו לדוגמה.
אז מה? יש הרבה דברים שאני לא רגיל לעשות. אבל אז אני פשוט עושה, וזה בסדר, זה לא כזה נורא כמו מצלמה. מה יש במצלמה, לדעתך, שבסוף אנשים אומרים, לא נוח לי?
המצלמה זה כמו כלי נשק.
אוקיי, מה הכוונה?
כי כשהיא מצלמה, כשהיא מצלמת אותך, פה שאתה עכשיו מתאים מחסנית ויורה, רובה הורג, מצלמה מתעדת, ומה שהיא קולטת, זה חשוף לכולם, וכולם רואים את זה.
אוקיי, אז ממה, אז אתה אומר לי שאנשים מפחדים מחשיפה. מה בחשיפה מפחיד אותם?
כמו שיש עכשיו בעלי עסקים, שאתה, לפני שהתחלנו פה את השידור שלנו, אמרתי לך, איפשהו, אולי אני מפחד לפרוץ, אולי אני מפחד לגדול.
נכון, דיברנו על זה.
אז יש נקודות, זה, אתה יודע, זה הדברים הרבה יותר עמוקים, שיושבים על כל מיני נקודות, ששם זה איפשהו פוגש אותם, וזה מפעיל אותם באיזושהי צורה, שזה, הם מפחדים, ואז הם לא יוצאים מהאזור שנוח להם, נוח לי ככה. למה הרבה בעלי עסקים לא הולכים ומשווקים את עצמם? כי זה פשוט, זה פשוט. לקחת את הטלפון, להסתכל פעולות, לצלם את עצמי, לעשות טייק פה, ולשגר אותו. אני לא מדבר איתם על עריכות להיות עכשיו אורך וידאו. לא.
עם מה
שיש לך בטלפון. למה הם לא עושים את זה? אתה מבין? עכשיו, אנחנו, התפקיד שלנו, להוציא את זה מהם. להראות להם שהחיה לא כזאת מסוכנת.
כן.
שזה חתול חמוד שאפשר לטף אותו.
כן, לגמרי. חתול מאוד חמוד. אבל תראה, אני בכל זאת מתעכב על זה. כי יש פה איזשהו נושא. נושא שצריך לפתור אותו אחת ולתמיד, בסדר? ואני שוב, תראה, זה קטע, אבל אנשים גם אפילו מגיעים אליי, אחרי שהם היו אצל יועצים עסקיים אחרים, ואני שואל אותם, למה באת אליי? אתה היית אצל יועץ עסקי. מה לא מצאת שם שאתה רואה שאתה תקבל פה? ואם יש דבר אחד שהם אומרים לי, כולם, תקשיב, שחר, למדתי שם הרבה, אני לא מיישם שום דבר. ואני אומר להם, למה אתה לא מיישם שום דבר? כי בהתחלה הם אומרים, כי אני מפחד, כי אני לא בדיוק הבנתי, כי אני לא בדיוק הצלחתי, כי אני חושב שיש לי הרבה זמן את הרעיונות האלה בראש, אבל בסוף זה לא קורה, זה לא יוצא לפועל, או שאני עושה חלק. בסוף אני מנסה להבין איתם ללמה הם לא מבצעים. אז נכון שיש מקרים שבאמת ההיצע בשוק הוא לרוב לא כזה טוב, רוב האנשים נותנים שירות שהוא לא בדיוק ללקוח, ואז אתה יודע, הלקוח לא ממש מצליח לעשות עם זה משהו, ואין לו שיטת עבודה פרקטית של 1, 2, 3, 4, 5, 6, תעשה, תבצע, וזאת תהיה התוצאה. לרוב, זאת באמת אחת הבעיות המרכזיות. אז כשאני פותר איתם את זה, אז הם באמת מבינים מה לעשות, ויוצאים לדרך, וזה עובד, וזה מצליח, ואז הם גם רואים את ההצלחה, ואז גדלה להם האמונה העצמית, והביטחון העצמי, והכל קורה.
צריכים לקבל פידבקים.
נכון, נכון. אז כשהשיטת עבודה היא טובה, והמנגנון חזק, הם עובדים לפי זה, ואז הם מתחילים לקבל את הביטחון. אבל יש פה עוד משהו, יש פה משהו שמסתתר מאחורי הקלעים, איזה פיל כזה שעומד בחדר. ואני חושב שזה המקום הזה שאנשים מאוד 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 מפחדים לטעות. בסדר? מאוד מפחדים לטעות. מה הכוונה? שאם אני עכשיו מצלם את עצמי, זה לא כמו שאני אעשה טעות רגילה. אוקיי? כי מה ראינו בחדשות? מה אנחנו רואים בטלוויזיה? מה אנחנו סופגים מהתרבות? שאנשים שמתעדים אותם ומצלמים אותם, מה עושים?
מדויקים.
לפעמים מעלים אותם על הגרדום. נכון או לא? בן אדם שהוא יכול להיות הבן אדם הכי טוב בעולם, פתחו עליו כתבה, עשו עליו תעמולה שחורה, גמרו אותו, גזרו אותו לגזרים. נכון או לא? קרה או לא קרה?
קורה
לאנשים חפים מפשע גם. אז אנשים לדעתי, בגלל שהם ראו הרבה חדשות, וזה משהו שמספג להם לאורך השנים, הם מסתכלים על הדבר הזה והם אומרים, בוא נע, אני מת מפחד שיום אחד כל כך הרבה עיניים יהיו נעוצות כלפיי על משהו שאולי אפילו לא עשיתי, וימצאו את למה אני לא בסדר, אז רק כשאני אהיה 100% בסדר אני אצא לדרך. כשאתם יודעים מה, אף אחד הוא לא 100% בסדר, אתה בן אדם, יש לך מקום לטעות, אתה בן אדם, וזה בסדר לטעות, אבל משהו בפחד הזה שיתפסו את הטעויות שלי ויגמרו אותי, לדעתי שם אנשים עם פחד מאוד גדול מפני מצלמה.
אתה יודע מה אני חושב? גם פרסום רע, זה עדיין פרסום.
אז שנייה, אז בוא נפתח את זה. אז יפה. אז דבר ראשון, אני אומר לאנשים, תמיד, חבר'ה, אם אתם חיים בסרט, שאתם תתפרסמו בין לילה, אז יש כאילו דרך אחת לעשות את זה, בסדר? והיא נקראת או לקפוץ מקומה שביעית ולצלם את זה ולתעד את זה, זה מגניב לאללה, אז הרבה אנשים יצפו, אבל אתה לא תהיה פה אחר כך. אחלה דרך להתפרסם, אבל
הרבה כסף.
גם הדרך המהירה לא להיות פה. אפשר לעשות מעשה מאוד מאוד קיצוני ומאוד מאוד מסוכן שיסכן אתכם, ואני לא ממליץ בשיט לעשות את זה, לא כדאי, דרך מספר אחת. והדרך השנייה פשוט לא קיימת, בסדר? אין דבר כזה להתפרסם בין לילה.
לא, בין לילה לא.
ולהיות כזה ויראליים וכאלה מפורסמים. חשוב להבין מה עומד מאחורי תוכן. למה אנשים צריכים תוכן? בוא נסביר את הלמה. הרי תסכימו איתי שיש את הצד שלכם, מה אתם מביאים איתכם, ויש את הצד השני, מה הוא קולט. נכון? יש משדר ויש קולט. נכון? משדר ומקלט.
נכון.
אתם משדרים. אתם בעלי עסקים, אתם משדרים. אתם צריכים לשדר את המסרים שלכם, לשדר את הערכים שלכם, לשדר את האני מאמין שלכם, לשדר את העסק, לשדר את הפעילות, לשדר את העבודה, לשדר את האיכויות. וכשאתם תעשו את זה מספיק טוב, אז הצד השני יהיה לו את ההזדמנות לקלוט.
נכון.
אוקיי? זה תקשורת על רגל אחת.
נכון.
הצד השני, כשהוא קולט את המסרים האלה, אז יכול להיות שהוא גם יפרשן אתכם, יכול להיות שהוא יבין אתכם לא נכון, יכול להיות שחלק מהמידע ייקלט וחלק לא.
נכון.
וחובת העברת המסר היא בעצם עליכם. ככל שאתם תשדרו את המסרים האלה לעתים יותר קרובות וכמה שיותר, וככל שתדייקו את עצמכם יותר ברמת התוכן לאיך אני מעביר את המסרים האלה בצורה כמה שיותר בהירה וברורה ואיכותית, ככה תהיה הזדמנות הצד השני לקלוט אתכם יותר טוב. בנוסף, אתם צריכים להתגבר על כל שאר רעשי הרקע, כי אם מישהו אחר יודע לתפוס תשומת לב יותר טוב ממכם, ואתם לא יודעים לתפוס תשומת הלב, הפוקוס בכלל אפילו לא יהיה עליכם. התשומת לב לא תהיה עליכם, אז כמה שאתם תהיו טובים במסרים, אף אחד לא יקלוט אותם, כי הפוקוס לא עליכם. זה כמו שאין לך קליטה בטלפון, מה תעשה? נכון? אין לך מה לעשות.
מחפש מקום קליטה.
מחפש מקום קליטה, תודה רבה. אז ככה גם צריך לחפש את התשומת לב ואיך למשוך אותה.
משיכת תשומת לב, אתה יודע, כך שאנחנו פה נכנסים קצת לעניין של פסיכולוגיה.
ברור, הכל פסיכולוגיה.
הכל פסיכולוגיה.
אנחנו פה בשביל הפסיכולוגיה.
משיכת תשומת לב ברשתות החברתיות היא כל הזמן מקבלת איזשהו שדרוג, שינוי.
כי אתה טוב בזה, אגב, שמתי לב.
מה, במשיכת תשומת לב?
נכון, כן.
תראה, אני...
אתה יודע לעשות הוק, זה נקרא הוק ויזואלי.
נכון.
ואתה יודע, על ידי הוקים ויזואליים יתפוס תשומת לב בשנייה.
עוד פעם, אני כל הזמן גם עדיין בוחן את זה, אני כל הזמן גם מנסה לשפר את ההוקים שלי, אני כל הזמן גם מנסה...
אהבתי את הזה עם הרכב, שתפסת, שעשית הרכב וחזקת אותו ביד.
750 אלף שקל, שאתה יודע שבסוף החנות רכבים הזאת, באתי אליהם, אמרתי, תשמעו, יש לי איזה רעיון לעשות סרטון, אצלכם פה בזה, אני רואה פה איזה רכב חמוד וזה, כמה זה עולה, 750, קטן, אני מרזיק אותו ביד. אני אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, טוב, תן לי פה לצלם, ואתה תראה בסוף, סבבה? אמר לי, סבבה. עשיתי את הסרטון. רציתי לעשות משהו קצת אחרת, רציתי שהם יוציאו לי את האוטו החוצה, אבל בסוף אמרתי, זוב, אני כבר עכשיו, תרטר אותם פה. יום אחרי זה תייגתי את הלקוח הזה, כאילו את הבחור הזה, ויום אחרי זה הוא אומר לי, תקשיב, תבוא לפה למטה, גם, דרך אגב, זה המשרד שלי שם למעלה, איך שתוקה, תמיד שאני מגיע למקום חדש, בום, כולם מכירים אותי, כזה בן אדם אני, אבל לא משנה. התקשר אליי אחד החבר'ה שם, אמר לי, בוא תבוא לפה, ואלי רוצה לדבר איתך, מה, אתה, זה, צילמת שם את הסרטון? אמרתי לו, כן, למה לא תייגת? אמרתי, מה זאת אומרת, לא תייגתי, טוב, נו. תעשה לי הצעת מחיר לזה, זה, 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 זה. זהו. אתה מבין? אבל לא משנה. מה שהתחלתי להגיד מבחינת ההוקים, יש לנו, מבחינת ה... יש קודם כל שלושה סוגי טיפוסים ברשתות.
אגב, הוק בא מהמילה קרס, קרס של חכה.
ללכוד אותם.
ללכוד. איך תופסים את הדג? יש לו את החלק המחודד הזה בסוף, שאם הוא ננעץ פנימה, אי אפשר לשחרר.
בדיוק.
נכון? אלא אם כן...
מה הפיתיון שלכם? איך אתם לוכדים אותם? עכשיו, פה, בדבר הזה, יש הרבה, אני שם לב שהרבה אנשים נתקעו על איזשהו סגנון הוק שהוא מאוד מאוד טרנדי היום. אבל הדבר הזה משתפר, משתדרג. אתה יודע, גם המוח האנושי...
הוא לומד.
הוא לומד.
הוא יודע לסנן באיזשהו שלב.
נגיד עכשיו אתה הולך ברחוב, ברחוב שלך פתאום שתלו עצים חדשים. אתה ביום הראשון, אתה אומר, וואו, איזה עץ, איך הוא מוסיף פה לאווירה, מגניב וזה, אתה רואה אותו, כאילו, סבבה לך, כיף לך. ביום השני...
יש פה רוחות רפאים, איך זה קרה?
כן, פתאום. ביום השני, אתה כבר, איזה מגניב העץ, כיף. ביום העשירי, המוח שלך כבר לא קולט אותו.
נכון.
או כבר לא שם עליו.
נכון, נכון.
זה גם מה שקורה עם התכנים. עכשיו, אנשים בטח יחשבו על עצמם, מה אוריאל אומר פה עכשיו? כל פעם יצטרך להמציא את עצמם חדש?
התשובה היא כן.
כן, אבל זה לא קורה בלילה. זה לא קורה גם בחודש. זה קורה בתהליך. הדבר הזה הוא כל שלושה, ארבעה, חמישה, חצי שנה גורא איזשהו שדרוג.
תן לי, סליחה שאני עוצר אותך, תן לי שנייה רק לדבר על משהו קטנטן, בסדר? ואז תמשיך מאותה נקודה, אני מקווה שאתה זוכר דברים אם עוצרים אותך. יש דבר בקמפיינים, בעיקר בשיווק ממומן, שנקרא שחיקת קמפיין. בסדר? יש איזשהו שלב בקמפיין שנקרא שהקמפיין מתחיל להישחק. לכן, אנשים צריכים להכיר שנייה את הנושא הזה, ששוב, אתה מדבר על משהו שהוא במרחב התודעה.
נכון.
ובגלל שלמוח יש את היכולת כבר, מה שנקרא, לקלוט את הדברים וכבר לעשות אותם על אוטומט, אז הוא גם מסנן חלק מהדברים כדי לא להעמיס עליכם כל הזמן ויותר מדי, אז יש דברים שהמוח משמיט, אוקיי? זה נקרא השמטות ב-NLP למי שמכיר. אוקיי, אז המוח מתחיל להשמיט, יש השמטות, עיוותים והכללות.
נכון.
השמטות, עיוותים והכללות. אז אם יש, נגיד, הכללה, כל הגברים מניאקים, סתם לדוגמה, מישהי שנפגע מגברים פעם אחר פעם, באיזשהו שלב המוח שלה יגיד לה, שומעת, הקבוצה הזאת היא לא טובה. כל הגברים נגיד מניאקים, אז כמו ששריר נדבק ונתפס לך, אז כאילו זה לא כואב, זה לא נעים, זה כואב, זה לא כיף, וצריך מישהו שיעשה לך מסאז' וישחרר, נכון? אבל משהו שם נתפס ביחד, אז כאילו סוג של הכללות, נכון? אז נניח שכל הגברים הם מניאקים, זה הכללה. האם זה מועיל למישהי שרוצה למצוא זוגיות לחיים? התשובה היא לא. או שעיוותים, לדוגמה, אמרתי 1 ועוד 1 שווה 2, והוא איכשהו שמע 1 ועוד 1 שווה 5. אז הוא בכלל לקח את האינפורמציה שלי ועיוות אותה. מה שאומר שהוא עכשיו עם אינפורמציה לא נכונה, ואני בכלל התכוונתי למשהו אחר, ואיכשהו המוח שלו עיוות את הנתון הזה, מאיזושהי סיבה, אוקיי? ויש השמטות. השמטה, יש כאלה שיקראו לזה שמיעה סלקטיבית. חלק מהדברים אתם תקראו, או תשמעו, או תראו אפילו, והמוח שלכם יגיד, את זה קלטתי, אבל פתאום דברים נעלמים לך מהמסך. וזה, יש את הדוגמה עם השחקני כדורסל שמעבירים כדור, ואז עוברת גורילה מאחורה, מכיר את זה?
כן.
ואז אנשים שואלים, בוא נראה, זה יפה, ואז שואלים, בוא נראה, לפני המבחן שואלים, בוא נראה אם אתם יודעים כמה מסירות עברו בין השחקנים. ואנשים סופרים את המסירות, סופרים, הצלחתי, 11. כן, אבל שמתם לב שעברה גורילה ברקע, ואז אנשים אומרים, מה? איזה גורילה? איזה גורילה? ומריצים את הסרטון עוד פעם, וקולטים שבאמת עברה שם גורילה. יפה? יופי. אז המוח, כן, יש לו את הנתונים האלה, יש לו את התכונות האלה, הוא משמיט גם דברים. עכשיו, מתי קורית שחיקת קמפיין? כשבן אדם שמע כבר את אותו המסר, ראה כבר את אותו הסרטון, קלט כבר את האינפורמציה, וראה את זה שוב ושוב 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 ושוב, ובאיזשהו שלב המוח שלו כבר יודע, את זה אני צריך לסנן. כי אם זה לא תפס אותו בפעמים הראשונות, אז המוח כבר אומר, לי זה לא רלוונטי, גם אם זה רלוונטי אגב, לי זה לא רלוונטי, אז אני את זה מסנן. ואז מה רואים? כן, עכשיו זה קטע, ואז מה רואים? שהקמפיין, ברגע שהוא מגיע לרוויה, והוא נגיד הגיע לכל קהל היעד הרלוונטי, אז באיזשהו שלב פתאום מה מתחיל? צניחה בפעילות.
בדיוק.
ואז מה צריך לעשות?
לרענן מודעות.
לרענן מודעות ותכנים, לחדש תכנים, להוציא החוצה אולי את הדברים בצורה קצת יותר יצירתית, לשנות רגע משהו, לפעמים אפילו לשנות משהו בקטנה, של צבע, או לוקיישן, או מסר, או אפילו אורך סרטון, יכול ממש לשנות את הדברים.
או אפילו טקסט.
טקסט, בוודאי. טוב חברים, אז אנחנו נהננו, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, תנו בראש מנפצי תקרות, ותחפשו אותנו ברשתות, אנחנו נעזור לכם גם שם.
יאללה.
תודה רבה שהגעת, אוריאל.
תודה רבה לך שהזמנת.